של סוגר עניין, ממשיך לעשות את מה שהוא עושה לאורך כל עונת הפוטבול, וביתר סט בפלייאוף, ללוות את האירועים. אנחנו בהרכב מצומצם הפעם, אבל מובחר לא פחות. אורן גרינמן, שבור הלב, נמצא פה לידי.
כן, זה אני.
עדיין, הקברן של ניק פולז ושל האיגלס, אגדת ניק
פולז נטה. מה כבר ביקשתי? מה כבר ביקשתי? רק לשלוח את הסיינטס הביתה?
מה כבר בן אדם מבקש?
להשתיק את אלווין קמרה? מה ביקשתי כבר?
אלה החיים, אלה החיים.
עכשיו אני צריך לראות אותם חוגגים, מסכות סקי שלהם וכל זה.
לא יגידו כל כך מהר, אני מריח משהו. אני מריח.
זה מבחינתי הגול הבא בפלייאוף הזה. לראות שהם עם הזכיחות שלהם והיהירות שלהם לא יזכו. ודווקא, שתדע, אני דווקא חיבבתי את הסיינטס הרבה שנים. בעיקר את דרו בריז, אבל הסיפור של הבאונטי עם שון פייטון בשילוב הקטעים האלה של קמרה און, קצת הרסו לי את זה.
אוקיי, נגיע לסיינט. מה שנעשה זה ככה, נחלק את הפודקאסט לשני חלקים. אחד, אנחנו נסכם את ארבעה המשחקים הקודמים, כשהאתגר יהיה שכל אחד ימצא תובנה אחת להגיד על המשחק שהוא צפה בו, מסקנה אחת או איזושהי כותרת שהוא מוציא מהמשחק שהוא צפה בו, מארבעה המשחקים, ואז נעבור לפריוויו של שני משחקי החטיבות, הגמר של החטיבות, וננסה להאמר מה יהיה הסופרבול. בואו נתחיל עם האיגלס, נתחיל מהסוף להתחלה עם האיגלס והסיינטס. תן לי תובנה אחת שאתה אומר, זה הכותרת שלי מהמשחק הזה.
התובנה שלי זה שניק פולז הוא בניגוד למה שכולם חושבים, הוא לא בנו של אלוהים.
הוא לא הבן של ישו.
לא.
לא. זאת אומרת, הוא לא...
אני כבר התחלתי להאמין בזה, לא יודע אם ישו, לא יודע, תלוי באיזה דת אתה מאמין, אבל הוא לא... יש שם איזה משהו, אבל גם לזה יש איזושהי מגבלה.
כתבת לי בזמן אמת, הסתיימה הדילמה האם ונץ, או האם פולס צריך להחליף את ונץ.
כן, כי תשמע, לדעתי את המשחק נגד שיקגו, למרות הדרייב האחרון, לא הוא ניצח. לדעתי, גם את המשחק הזה, כולם מייחסים המון חשיבות לאינטרספשן שהוא זרק ב-14-0, אחרי שהכדור כבר חזר אליהם.
זה האינטרספשן שהוא יותר של אלשון ג'פרי, אבל בסדר.
לא, אני מדבר על האינטרספשן הראשון, על השיווי מומנטום כביכול.
כן, זה היה קשה מאוד.
הוא היה קשה, אבל אני לא חושב שזה מה שהפך את המומנטום, אני יודע שזה כאילו תירוץ וזה, וכמובן שאף אחד לא יזכור, והכל נכון, אבל היה פשוט רצף של פציעות, שאתה יודע, התקנתי אותך תוך כדי, ותוך כדי שהתקנתי בטוויטר, זה היה בערך כל הדיפנסיב ליין נקצרו אחד אחרי השני, ורסול דאגלס, אתה יודע, גם ככה הסקנדרי של האיגלס זה טלאים על גבי טלאים, והסיבה היחידה שהוא נראה סביר עכשיו זה באמת שהטלאים האלה רצו תקופה מסוימת.
אורן, כשהנקודה האחרונה שאתה מבקיע היא 7 דקות לתוך הרבע הראשון, ואתה לא מצליח לעשות אף נקודה עד סוף המשחק, הבעיה היא לא בהגנה.
אני לא יכול להגיד על זה, אבל גם בוא ניקח בחשבון שלא היה להם המון דרייבים כושלים, כי באמת היה דרייב של הסיינטס, שהם עברו לדעתי 120 יארד, 11 וחצי דקות. זה רבע שלם שההתקפה לא על המגרש, שאי אפשר להתעלם מזה. אבל מה שהפך את המומנטום, זה מה שניסיתי להגיד, זה לא רק האינטרספשן הזה, אלא גם השילוב של הפציעות, שבעצם זה היה נראה בהתחלה שהסיינטס לא מסוגלים להניע את הכדור. לדעתי, במצב של 14-0 היה להם לדעתי 0 יארד של התקפה, שזה מדהים. ופלצ'ר קוקס השתלט על המשחק לגמרי, והוא נפצע בתוך כל הרצף הזה של הפציעות, הוא גם כן נפצע, ופתאום הם הצליחו לרוץ מה שהם לא עשו בכלל.
מי עוד נפצע?
מייקל בנט עליו יצא ונכנס, ברנדון גרם נפצע, רסול דאגלס גם כן נפצע, והוקינס, על הראש שלו היה הטאצ'דאון של הוקינס, שלדעתי לא שיחק סנאפ כל השנה. מי עוד נפצע? אני כבר לא זוכר, אבל זה היה 3-4 שחקנים בדיפנסיב ליין.
ברנדון גרם?
ברנדון גרם גם.
גם נפצע אחר.
רסול דאגלס, קריס לונג גם לדעתי, באמת כל לפחות האג' ראשרס. אז העניין הזה, האינטרספשן של פולז, כאילו, מה שעדיין אני חושב עליו, עדיין בראש לגבי העניין הזה, זה הפייק פאנט, שכולם ראו מקילומטר שזה יקרה, כולל האיגלס, שהשאירו את ההגנה שלהם על המגרש מול הפאנטינג פורמיישן של הסיינטס, אבל באמת זה היה 4-1 מינוס, שזה לא עזר. ועד עכשיו יש את השאלה, האם פיטרסון היה צריך לקבל את הפנלטי הזה, כי היה הולדינג פנלטי שהיה צריך להחזיר אותם ל-3-11,
כן.
או לקבל את זה ולהתמודד מול הפייק פאנץ' שכל העולם ידע שקורה, וזה כאילו מה שהכניס אותם לטירוף, ומשם נוצר מומנטום.
לא היה גם את הפאמבל ריקאברי, שבסופו של דבר הסנטי
כן, השתלטו על הכדור. כן, זה לדעתי היה בפוזיישן לפני אינטרספשן.
זה גם היה קריטי, כי אם האיגלס משתלטים שם על כדור,
כן, אבל אתה יודע, ההתקפה, ההגנה עשתה באמת כל כך הרבה דברים יפים, ו... אי אפשר להאשים אותם על זה שהם גם הצליחו לגרום לפאמבל וגם לא היה ריקאברי, כי באמת זה לא היה ריקאברי כזה קל שכולם קופצים על הכדור, זה באמת הכדור שם קפץ מהיד של ברנדון גרהם וזה היה 50-50 בכל מקרה. אז עדיין אתה יודע, עדיין זה היה פאנד והם קיבלו פילד פוזישן טוב, רק פשוט האינטרספשן לא
מזה כלום. בסופו של דבר אתה כאוהד איגלס, אתה מסכם את העונה הזאת, זו עונה מכובדת, הגנה על התואר, קמפיין הגנה על התואר מאוד לגיטימי.
כן. אחרי כל מה שקרה, אתה לא יכול באמת לבוא בתלונות, אתה יודע, לעבור את הסיבוב הקודם עם פילד גול שהוא מוחמץ, האופן שבו הם נכנסו לפלי אוף מהדלת האחורית.
הם סגרו את העונה בצורה מכובדת.
למרות שזה יותר על החוסר יכולת של הווייקינגס לנצח משחק במאני טיים מול קבוצה שלא באמת חייבת את זה, ולא על האיגלס, אתה יודע, הם עשו את העבודה שלהם, אבל היו צריכים לקרות כל כך הרבה דברים. בסך הכל, כן, עונה די מוצלחת. אתה מסתכל עליהם בהשוואה לאלופות סופרבול האחרונות שהגענו על התואר, הם עשו, גם ביחס אליהם הם הגיעו להישגים די יפים. וכן, אני חושב שאם ניק פולס היה ממשיך את הריצה הזאת, והוא היה מגיע לסופרבול, אני מאמין שהם היו עוברים את הסיינטס, הם היו עוברים את הרמז, אולי זה סתם אשליה, אבל אני מאמין שאם הוא היה מגיע לסופרבול וחלילה זוכה בסופרבול, זה כבר באמת...
חלילה? חלילה עבור וונט,
כן.
כן, חלילה עבור וונט.
זה כבר דילמה שקשה מאוד לצאת ממנה, כי אתה לא יכול לנצח במצב הזה בשום צורה.
אז נכנוס את נושא האיגלס לשאלה אחת אחרונה. יש דילמה גדולה על האיגלס הקיץ, וונט עדיין בחוזה QB,
רוקי,
כן. רוקי סליחה, $8 מיליון לעונה, ואחריו, עכשיו צריכים לקבל החלטה מה עושים עם וונט. וונט הולך להיות מאוד מבוקש בשוק הפרי אייג'נטס,
לדעתי, אני לא יודע בדיוק מה, בגדול, בגלל שבחירת סיבוב ראשון הם יכולים לתת לו...
הם לא יכולים לשים על הפרנצ'ייז טאג.
לא פרנצ'ייז טאג, אבל אופציית שנה חמישית הם כן יכולים, כי הוא בחירת סיבוב ראשון. אז אני חושב שזה יכול... לא, על וונץ לדעתי הם יכולים לתת לו אופציית שנה חמישית.
לא, מדבר על וונץ, מה עושים וונץ? האם אתה עכשיו פותח את הארנק בשביל... סליחה.
על פולס.
סליחה, אני חוזר, אני אנסח את השאלה שוב. יש דילמה, מה עושים עכשיו עם ניק פולס? אנחנו רואים שוונץ, השנה הזאת היא מעמידה בסימן שאלה את היכולת שלו להישאר בריא, אוקיי? בוא נגיד את זה ככה. יכול להיות שאנחנו
נגלה... לי להודות, אבל כן,
קצת. יכול להיות שאנחנו נגלה שזה טעות, אבל כרגע נראה אחרי שנתיים בליגה, 3 שנים בליגה, שהוא שנתיים מתוכן לא סיים, לא סימן מעודד.
כן.
והשאלה היא עכשיו, האם אתה משאיר את פולס, שם את ה-15-18, כמה שהוא יבקש, 20 אפילו, אולי יעשה דיסקאונט, כי הוא רוצה להישאר בפילדלפיה, אבל לא יודע, אני ארוויח פי 2 כנראה מוונץ לכל הפחות. ואז אתה שומר את התעודת ביטוח הזאת, או לחלופין, אתה אומר, לא, אני לא רוצה להשאיר אותו פה, כי אז יתחילו הרינונים בשבוע השלישי, תכניסו את פולס במקום וונץ, ואני מערער את מעמדו של וונץ. אני חושב שצריכים להגיד לפולס תודה רבה ולהתראות, ולהגיד לוונץ, זו הקבוצה שלך, לאן שתיקח אותנו, לשם נגיע.
אני מסכים. אני לא יודע בדיוק מה השיטה שבה הם יעשו את זה, כי אומרים, אולי הם ישימו עליו פרנצ'ייז טאג, ואז הם יצליחו לקבל תמורתו איזה משהו בטרייד, אולי בחירת סיבוב שני, אני לא יודע מה. אז יכול להיות שזאת הדרך שהם יעשו את זה, יכול להיות שהם פשוט ייתנו לו ללכת. אבל בשורה התחתונה, הצעד הוא באמת להתחייב ללווינס בטווח הארוך, ולקוות שכל הספקנים האלה שאומרים, הוא אינג'רי פון איתו, ואז מה נוכח שהם טועים.
אוקיי, אז נראה כאילו שפולס והאיגלס...
אגב, מסתמן אולי ג'קסונוויל, כי עכשיו ג'ון די פיליפו חתם בג'קסונוויל בתור מתאם התקפה. ואתה יודע, חיבור מוכר ואהוב ומצליח גם.
אפשרות מעניינת.
אולי פתאום תהיה שם התקפה.
טובה לשני הצדדים. אני הכי מפרגן, אגב, אני מפרגן לו, הוא נראה לי בחור טוב.
אני מפרגן לו גם, תחזית, אבל אני לא חושב שזה יגיע לרמות הצלחה האלה בשום מקום אחר.
היה משהו, יש איזה משהו מיסטי היה בחיבור שלו.
כן, משני הצדדים.
כן, כן.
משני הצדדים. כי אתה לא יכול להתעלם מזה, גם איך שהם הרימו אותו, וגם מבחינת איך שהורים את הקבוצה, כי הרי ברור לכולם, ואין ויכוח, גם המבקרים הכי גדולים וההייטרים הכי גדולים של וונץ, לא יכולים להכחיש שכמעט כל פרמטר מדיד, הוא שחקן יותר טוב מניק פולס.
אין שאלה בכלל. וונץ הוא פוטנציאל של אחד מהחמישה קוואטרבקים הטובים בליגה. זה התקרה שלו. אפילו טופ 3. אם הוא מגיע לתקרה. נראה אותו שומר על בריאות, נראה אותו מצליח לחזור להיות מובילי כמו שהוא היה, כי נראה
הוא חייב להיות מובילי. ואומרים על הפציעה שהוא עבר, שאתה יכול למדוד את האופן שבו שחקן השתקם מזה, לא אחרי שנה, שאומרים שבדרך כלל זה לוקח בערך שנה שהוא יכול לחזור לרוץ וזה, אלא אחרי שנה, אחרי השנה הזאת, כלומר אחרי שנתיים.
כן.
ואז כל הנזק כבר אמור להתאחות, והוא אמור לחזור...
הפציעה הזאת שיש לו בגב זה משהו רציני או שזה בסדר? זה לא דרמה.
אמרו שזה משהו שלוקח 3 חודשים להחלים ממנו לגמרי. זה לא אמור להיות משהו שאמור להגביל אותו בטווח הארוך, אבל...
קיצר, אנחנו צריכים...
זה לא אמור, זה לא אמור להיות פקטור.
האתגר לפולס, לוואן, סליחה, הוא עכשיו 2 להישאר בריא. זה האתגר אמיתי. להישאר 2 בריא, וצריכים... אני הייתי צריך לה... אני הייתי עובד הרבה מאוד אם הייתי עכשיו... אם הייתי הפרונט אופיס של האיגלס, הייתי עובד על חיזוק הקו התקפה, שדווקא עבד לא רע בפלי-אופס, אבל...
ובכל הסטרץ' לפני. זה... יש הרבה סימני של ה... אולי נדבר על זה בפרק אחר, לגבי מה האיגלס עושים באופסיזן. בקודם, כן. כל הליבה של הקבוצה הייתה די מוכתמת, והיה שינויים מאוד מאוד קטנים. האופסיזן הזה שונה לגמרי, אתה לא יודע מה יהיה עם ג'ייסון פיטרס, ברנדון ברוקס, שזאת, הנה, עוד משהו מאוד מאוד משמעותי בפציעות.
משפט אחרון על האיגלס, כי זה הופך להיות פודקאסט על האיגלס.
ברנדון ברוקס, אולי האופנסיב ליינמן, אולי הכי טוב של האיגלס, הוא גם כן נפצע, והוא עכשיו בחוץ 6-8 חודשים, אתה לא יודע איך הוא יחזור לשנה הבאה, ודווקא הם רצו די טוב ברבע הראשון, עד שהוא נפל, והכניסו במקום את ויסנורסקי, ו...
כפי שהכל צוחיחו, אפשר בשנתיים להרים קו התקפה מהטובים בליגה, אם לובדים בזה.
ואז מפטרים את המאמן קו התקפה, כמו שהם עשו.
אם לובדים בזה. הם פיתרו אותו בסוף העונה?
כן, פיתרו אותו עכשיו.
מפגרים. מה, בגלל הצוגה הזאת היא ב...
אני לא חושב. אומרים שפרנק רייך, זה הרי המינוי של מקדניאלס, הבחור הזה, שעבד די טוב, כי אי אפשר להתווכח עם...
קו התקפה מצוין. כן. מה הסיפור?
קו התקפה מצוין, והוא עבד טוב. אומרים שעכשיו רייך רוצה שזה יהיה אנשים שלו, מינויים שלו, אז האיש פותר.
מעניין. טעות לדעתי, אבל... כן. טוב. תובנה שלי מהמשחק הזה היא... מייקל תומאס... הוא הרסיבר הטוב ביותר ב-NFL היום, כאשר דרו בריז זורק לו בסופרדום. אני אדייק. מייקל תומאס בסופרדום, כשדרו בריז זורק לו, הוא הרסיבר הכי טוב ב-NFL. יותר טוב מ... יותר טוב מאנטוניו בראון, יותר טוב מחוליו, יותר טוב מבקהאם, יותר טוב מדיאנדרה. הוא יותר טוב מכולם. הוא בלתי ניתן לעצירה בדום, כשדרו בריז זורק לו. המזל של הסיינטס זה שהם הולכים לשחק גם את המשחק הבא בדום, בהנחה שבריז בריקנס כמובן מן הסתם, וכנראה שגם אם יגיעו לסופרבול גם זה יהיה בדום. אז השילוב הזה בריז, תומאס, אי הוא ממשיך, זה שילוב שכנראה, שהוא שווה סופרבול ושווה אולי אפילו אליפות.
קשה להתווכח עם מספרים, אין מה להגיד.
הוא שחקן מאוד מרשים, מייקל תומאס. מאוד מרשים, והשילוב בינו לבין בריז... מאוד מאוד מרשים. הפרסנטג' קומפלישן שלהם הוא... קומפלישן פרסנטג' שלהם הוא מדהים, הוא פסיכי. זה נראה כאילו שכל פעם שהם ב-3-17, או ב-2-24, הוא מוצא את תומאס, ותומאס מוצא דרך לעשות את הפרסט דאון. זה מדהים פשוט. וכולם יודעים שהכדור ילך לתומאס, כולם יודעים שתומאס רץ טראוט, כולם יודעים, והוא מגיע לתומאס, ותומאס משתלט על הכדור.
הסקנדרי של האיגלס לא היו כל כך כלים להתמודד עם זה, כי שוב, אני אגיד בפעם ה-20,000, אין להם את הפרסונל, כי הם עם הבקאפ של הבקאפ.
הטענה היא שלי שלאף אחד אין. גם הרמז לא יצליח, אף אחד לא יצליח לעצור את תומאס.
במבחן תוצאה זה די נכון, אבל בואו נראה. לא של הרם זה, אתה יודע, טליב ומרקוס פיטרס מוכיחים שהם איזה מסוגלים לשים בן אדם על אי העונה.
כן, לא. זה נגמר הסיפור הזה. טוב, אלה התובנות שלנו במשחק הזה. בואו נעבור
לפטריות.
כן, תובנה, משפט אחד שאתה ראית לקחת במשחק הזה.
תובנה שלי זה שאין לי מושג, כי אני אמרתי על הצ'ארג'רס, ואני שוב הספדתי את הפטריות הרבה יותר מדי מהר. אני עדיין חושב שבריידי זה לא זה, ואני עדיין לא חושב שהם יקחו את הסופרבול, אבל אני
ביטלתי אותם. זה המשחק הכי טוב של העונה, לדעתי. זה המשחק הכי טוב של העונה. אני ראיתי, לדעתי, 10 או 12 משחקים
שלהם מלאים. לא, המשחק שלו... תשמע, אי אפשר להתווכח. המשחק היה מאוד מרשים, אבל אני עדיין לא חושב שהוא ייקח סופרבול, ואני עדיין חושב שהוא במגמת ירידה משמעותית. למרות התצוגה הזאת.
אוקיי. אז התובנה שלי כזאתי. בלצ'ק הבין שגרונק זה נגמר, והוא התחיל להשתמש בגרונק כבלוקר במשחק הריצה.
כן.
ואם גרונק שומר על רמת החסימה הזאת גם בגמר ה-AFC, ומצליח לפתוח לווייט ולסוני מישל ולדבלין קווים, אז הפטריוטס יש להם מה לחפש בקנזס סיטי. כי גרונק, הרסיבר הגדול, המטרה, זה נגמר. הסיפור הזה הסתיים לצערי בלב כבד, אבל אם עכשיו בליצ'יק במהלך המבריק מצליח להבין שגרונק החדש הוא בעצם פשוט עוד בלוקר מאוד מאוד גמיש, מאוד מהיר ומאוד מובילי, אני חושב שהוא עלה על משהו. וזה בדיוק ההתאמות שבליצ'יק יודע לעשות, שמאמנים אחרים לוקח להם חודש, חודשיים, שלושה להבין, ובליצ'יק פשוט פתאום אומר, אוקיי, זה הקלף שאני שולף. הוא תורגת רק פעם אחת בלבד. אחת. גרונק, תורגת פעם אחת. להראות לך שבליצ'ק
הפנים. ולא בגלל היד הנחלטת של
כן,
ריידי.
כן, כן, פשוט תורגת פעם אחת בלבד. מאוד עצוב לראות את דורסט מתורגת 4-5 פעמים, את הוגן מקבל, זורקים לו הכפדורים, ווייט.
צריך לעבור עליך הרבה כדי שבריידי לא יהיה מסוגל להוציא ממך שום דבר.
כן, מסתבר. כלום. והוא פשוט ויתר על האופציה לזרוק לגרונק, מאוד עצוב, אבל גרונק חוסם, ויש לו, אני מקווה שיש לו עוד שני משחקים טובים. זה התובנה שלי מהמשחק הזה, נראה, עוד נרחיב על לקראת הפריוויו של הגמר EFC. בוא נדבר על הקאובויז נגד הרמס. מה לקחת מהמשחק הזה? דבר אחד.
וואו. תשמע, אני הייתי מאוד 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 מופתע, ואני חושב שאני לא היחיד מאיך שהמשחק הזה התגלגל. דיברנו לפני המשחק על החולשה של הגנת הריצה של הרמז, ועל החוזק העיקרי של התקפת הריצה של הקאובויז, וזה כאילו הפכת לגמרי את התפקידים. 273 יארד על הקרקע, זה היה...
שני ראנרים מעל 120 יארד, גם סי-ג'יי וגם זה, וגם טוד גרלי.
כן, אז התובנה שלי זה גם אם אתה נראה כמו סק תפוחי אדמה, אתה עדיין יכול לרוץ למעל 100 יארד במשחק פלי-אוף.
לא, א', אני...
סי-ג'י אנדרסון, אתה רואה איך הוא נראה ומה הוא עושה.
תחשוב על האיגלס, מכתיבים את... תחשוב על האיגלס, מכתיבים את סי-ג'י אנדרסון.
אני, זהו, זה...
בשבוע ה-13 או ה-14, כשהוא היה בלי קבוצה.
זה היה יכול לשנות להם את העונה.
זה היה יכול לשנות את העונה. כי זה בדיוק מה שהיה חסר להם. פאוור ראנר, שמסוגל גם לעשות את הריצות של 25-28 יארד.
לא רק פאוור, אתה ראית פתאום הוא עושה איזה דילוג חד בתחילת הריצה ופותח לו את הלין ו...
בק מצוין, ונכון שהשיטה של מקווי מאוד מתגמלת בקים, אבל גם בקבוצה כמו האיגלס היו יכולים...
זה החתמה, זה הברקה. האדם שחתכו אותו שלוש קבוצות השנה, כמובן הריידרס כמובן, אחת מהם כמו שהם אוהבים.
הגאונים, הפנטרס חתכו אותו, ובתחילת העונה הברונקוס אמרו, אנחנו מעדיפים בלעדיו. הברונקוס פגעו, היה להם את פיליפ לינזי.
כן.
אבל...
הריידרס זה לשם שינוי לא פגעו.
אבל סי ג'י אנדרסון, בהנחה שהוא בן 31 לדעתי כבר, או 30 או 31, יש לו עוד שנה, שנתיים בליגה, בהחלט שנה הבאה אני מאמין שהוא ימצא בית, ויהיה אפילו...
תגיד, אני מעתיק לפה, בהקשר הזה אני מעתיק לפה דיון שהיה בקבוצה של הפוטבול האמריקאי בפייסבוק.
כן.
שון מקווי כרגע מבחינתך הוא טופ 5 מאמנים בליגה?
זה לא ספק. זה לא ספק. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה הוא טופ 5 בליגה.
אוקיי.
א', אין לו מספיק, הוא מאמן רק שנתיים... עוד לא שנת, עוד לא סגר שנתיים בליגה.
כן, אוקיי.
הוא כמובן...
זה אתה אומר לטובתו, אבל?
לא, לא, אני אומר את זה לרעתו. הוא אמנם לא, הוא היה רק שנתיים מאמן ראשי בליגה הזאת, למרות שהוא היה קורדינטר הרבה שנים, והוא גדל בבית של פוטבול, מגיל אפס הוא רואה איקסים ואוז מול העיניים.
כן.
והוא מכיר מאמנים ושחקנים מגיל אפס באמת, אז הוא איש של פוטבול מגיל אפס, אבל המהפכה שהוא עשה בליגה בשנתיים, שאנחנו רואים אותה במיוחד בסוף העונה הזאת, שבה כל הקבוצות רוצות את השון מקווי הבא שלהן. כל הקבוצות. אתה רואה החתמות הזויות של...
אבל אתה כאילו, אתה מתעלם מזה שהייתה להם שם הצטברות של טלנט, שכמובן נבע מזה שהיה להם בחירות דראפט גבוהות שנה אחרי שנה אחרי שנה. אתה מוריד לגמרי את האחריות מה-GM.
לא, אתה רואה אותו סגל כמעט. זה בעיקר מה שהוא עשה לגוף. עם ג'ף פישר.
זהו, ג'ף פישר.
כמעט. אותו סגל.
זה לא מספיק פקטור ג'ף פישר פה, הוא לא, אתה הרי רואה את ניק פולס עם ג'ף פישר, ואתה רואה אותו בלי ג'ף פישר, ואתה רואה את הרמז עם ג'ף פישר ובלי ג'ף פישר. זה לא פקטור שכדאי לשאול.
אי אפשר להכחיש, בחצי הראשון של העונה, בשמונה משחקים הראשונים של העונה, כולנו דיברנו על הרמז, כי אחת משתי הקבוצות הכי טובות בליגה. אתה זוכר מה הם עשו בליגה הזאת, נכון? הם 40 נקודות כל יום, קראו את הליגה על ימין ועל שמאל, כל... אופנסיב קורטינטר בליגה, גונב מהמהלכים.
אני לא שואל אם הוא מגיע לו להיות עוד פעם מאמן העונה, אני שואל אם הוא טופ חמש מאמנים בליגה, אם אתה חמש שקלל את הכל, אם אתה משקלל רקורד.
בוא נעשה את הרשימה זריזה, אוקיי?
אוקיי, אז אני אגיד לך...
בלצ'ק בפנים, בסדר.
אנדי ריד.
ברור, ברור, אנדי ריד ברור.
פיט קרול.
ללא ספק אני מסכים.
ג'ון הרבו, מייק טומלין. אתה מכניס אותם? אני אומר לך גם שמות שעלו
כאילו בהתכתבות. טומלין אני מסוגל לדבר על זה, בגלל הרקורד שלו.
אוקיי, ובוא נגיד, אמרנו מאמן שנה שנייה, מה אתה אומר, ואתה תגיד שאני עוד פעם הומר, וזה דאג פידרסון, בן אדם שלקח סופרבול בשנה השנייה שלו, וגם לא קיבל קבוצה במצב מדהים.
אני אומר ככה, ההשפעה של מקווי על הליגה, גדולה יותר מזאתי של פידרסון על הליגה. ההשפעה של שיטת האימון שלו, ההשפעה של הדרך שבה הוא רואה את המשחק.
אבל למה אתה צריך להשפיע על הליגה? למה לא מספיק להביא את הקבוצה שלך להצלחה? מאמן אחד הפסיד בבית את המשחק פלייאוף הראשון שלו, מאמן שני לקח את הקבוצה בפעם הראשונה של בית על הפלייאוף בסופרבול.
למה הדבר דומה? למייק דה אנטוני, שלא זכה באליפות מעולם, ואולי גם לא יזכה בה מעולם, לעולם. והוא אחד המאמנים החשובים ב-20 שנה האחרונות בליגה.
חשוב.
כדורסל שאנחנו רואים היום, הוא חלק גדול ממנו כתוצאה מהדברים שהביא דה אנטוני.
עם ההגדרה חשוב ומשפיע.
אז אתה יודע מה, אז אני אתקן את דבריי, מקווי הוא אחד המאמנים החשובים בליגה.
שכנעתי אותך שלא, ראית איזה יופי?
כן, אתה צודק, הוא אמר טוב. תראה, אין לנו מספיק, לא ראינו אותו מספיק מנהל משחק, לא ראינו אותו מספיק מקבל החלטות, לא ראינו אותו מספיק... הוא שיחק על שני משחקי פלייאוף בחיים, קשה לי אתה יודע, מצד שני, הוא הביא שתי קבוצות לפלייאוף.
אני אגיד לך, הטענה שלי זה של...
לא שתי קבוצות, שתי עונות רצוף לפלייאוף.
הטענה שלי זה שמקווי, יש לו מערך יחסי ציבור, אני לא יודע אם הוא אקטיבי או פסיבי, מטורף. אתה לא רואה על אף מאמן אחר את הסינקים האלה שלו, פתאום זוכר מהלכים מאיזה משחק לפני 5 שנים, אתה לא רואה אותו זורק במסיבת עיתונאים את כל השמות של הקו הגנה.
הוא נראה טוב, הוא ורבלי מאוד.
הוא הפך להיות סטאר יותר גדול מכל הכוכבים בקבוצה שלו, שאי אפשר להעמיד לא בגרלי ולא בגוף ולא בכל אלו, הוא הפך להיות הסופר סטאר הכי גדול בקבוצה שלו, ואתה יודע, ואנשים שוכחים שאוקיי, ישבת במסיבת עיתונאים הזאת וירית את כל השמות של השחקני הגנה של שיקגו, אבל... מה קרה במשחק נגד שיקגו? שמת 6 נקודות על הלוח? 9 נקודות על הלוח? אוקיי, אז בוא נעשה רגע את ההפרדה בין היחס הציבור שלו, וזה שהוא באמת משפיע, וכולם מחפשים עכשיו את השון מקווה הבא, וכל מי שאכל איתו ארוחת צהריים עכשיו הוא כאילו קנדיט מושלם להיות מאמן הבא, ולהסתכל, לעומת, מבחינת רקורד, מבחינת תוצאות, אני לא חושב שלשניהם יש מקום כרגע ברשימה הזאת, כי שניהם מאוד צעירים, אבל כאילו בהתכתבות הזאת, שזה היה הטריגר, שבגלל זה העליתי את זה, כולם יראו את השם של מקווי נורא נורא מהר, ודאג פידרסון שלקח סופרבול בעונה השנייה שלו, שזה דבר שאני לא יודע כמה מאמנים עשו, אני יודע שטומלין עשה את זה, אבל בודדים מאוד עשו את זה.
אני לא משחק את המשחק הזה איתך.
אין המשחק.
אתה רואה את איגל, אתה חושב שפידרסון...
לא, אבל אני אומר לך שלשניהם אין מקום. לא, אני אומר שלשניהם אין מקום. אני שואל למה מקווי כן, ומישהו כמו דאג פידרסון לא, לשניהם אין מקום.
עם יד על הלב, עם יד על הלב עכשיו, באמת. אתה מקים קבוצה היום ב-NFL. תנסה להתנתק שנייה מהאיגלס. תנסה להתנתק רגשית.
לא, אני יודע לאיפה זה הולך, אבל...
אתה לוקח את מקווי להיות המאמן שלה? או את...
אני לא חושב, לגבי שניהם, אני לא חושב שראינו מספיק. לא ראית אותו עם סגל מתחלף, לפחות שחלק משמעותי ממנו מתחלף. לא ראית אותו בכמה קבוצות. ראינו שתי עונות ממנו, וכמו שאמרת, אפילו לא שתי עונות מלאות.
זה היה שתי עונות. זה כמו שלו, אתה יודע, זה כמו שלוקה דונצ'יץ', הוא רוקי. אתה מבין שכבר עכשיו הוא אחד מ-30 השחקנים הכי טובים בליגה. כבר עכשיו, נכון, ראינו רק 40 משחקים שלו בליגה הזאת, עוד לא ראינו אותו דקה אחת בפלייאוף, אבל כבר עכשיו אנחנו מסכימים שהוא אחד מ-30 השחקנים הטובים ב-NBA היום. יש אנשים שמגיעים לליגה, הם כל כך טובים שהם הם, הם מזדהרים והם בולטים והם קופצים מיד לעין, ומקווי הוא כזה, הוא כישרון אחד פעמי.
אתה יודע שה-NFL זה דינמיקה טיפה אחרת מ-NBA, כי אפילו שצ'יפ קלי, שוב אני הולך לדוגמה מהיגז, צ'יפ קלי נכנס ל-NFL, ואמרו איך הוא הפך את זה, תראה מה זה, לטיים אוף פוזיישן אין משמעות, והם עושים 12-4 ואיזה מדהים, ושנה אחרי זה הבנת שזה היה one trick pony, וכל הליגה למדה להתמודד עם זה, וכבר לא רלוונטי, וכבר לא בליגה.
ימים יגידו, אבל לתחושתי מקווי הוא פה כדי להישאר, ועוד נראה אותו, אתה יודע, נראה אותו מופיע בכמה וכמה סופרבולים, לדעתי.
אני נראה זה בטוח, אוקיי.
התובנה שלי במשחק קאובו זה רמז, איש המפתח לעונה של הרמז, והסיבה ידעתי שהם ניצחו בסופו של דבר ביום ראשון, ואולי גם זה המפתח שלהם ניצחון ביום ראשון הקרוב, הוא אנדומקון סו. סו הצליח לייצר באמצע לסתום את האמצע, לנטרל לחלוטין את אזיקיאל אליוט. אם הוא מצליח, הוא ואירון דונלד מצליחים לייצר יותר מאשר לחץ על בריז, שזה ברור בסיסי, אלא לייצר גם בלוק באמצע, לעצור את הריצה של קמרה ושל אינגרם, הולך להיות ערב מאוד 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 ארוך לרמס. לכן אני אומר, איש המפתח של הרמס, שליחה על הסיינטס, איש המפתח של הרמס בשנה, ביום ראשון היה לדעתי אנדמי קונסו, הוא היה גם לדעתי ה-MVP שלהם. זה היה שקט, לא היה סטטיסטיקה מטורפת, אבל הוא פשוט עצר לחלוטין.
זה הביא אותו לקבוצה.
עצר את אליוט, זה היה מאוד מאוד מרשים לראות אותו. מאוד מרשים, את זיק, עצר אותו פשוט לחלוטין, וביום ראשון, אם הוא מצליח לעשות אותו דבר לקו ההתקפה של ניו אורלינס, אז אני לא אופתע לראות את הסיינטס.
המשחק ריצה של הסיינטס נגד האיגלס לא היה מדהים גם אחרי כל הפציעות. דרו בריז ניצח את המשחק הזה עם היד, אבל אין ספק שזה יעזור.
אבל שימו לב לסו, כי לדעתי הוא נתן את משחקו הטוב ביותר העונה לדעתי.
צ'יף קולט.
במשחק חשוב מאוד. אני, תובנה, יש לי יותר שאלה. קראתי היום שאנדרו לק הוא 1-6 במזג אוויר מתחת ל-40 פרנהייט, שזה 10 מעלות, נגיד 12 מעלות. יכול להיות, לא, אני אגיד קודם כל בסוגריים, א', מה לזזל קרה לקו ההתקפה של הקולץ? לא, אני לא מבין מה קרה. לא מבין, הם הגיעו לאנדרו לק כל כך הרבה פעמים, לא הצליחו לרוץ בכלל.
ידענו שהקו הגנה של הצ'יפס זה הצד החזק של
אבל הקו התקפה של הקולצה היא אחד מהחמישה הטובים בליגה השנה, נכון? בוודאות.
בוודאות, כן.
עכשיו,
סטטיסטית כנראה שהוא הכי טוב או השני הכי
טוב. אתה רואה את הקו הזה, אתה רואה את קוונטי נלסון שמוחץ את קלאוני ואת ג'י ג'י וואט שבוע שעבר, מרסקים אותם לחלוטין. לא עומד בלחץ של די פורד ויוסטון? לא,
תשמע, הם שחקנים מכובדים מאוד.
בסדר, אבל ככה, לא הבנתי מה קרה שם. ואנדרו לק לדעתי,
אולי הכדורי שלג שזרקו שם, הוציאו אותם מריכוז או משהו, אין לי באמת הסבר טוב לזה.
אני לא יודע מה קרה. אני ראה שהמזג אוויר היה גדול עליהם בהרבה, ואנדרו לק, היו שם כדורים שפשוט ראית, שהוא זרק אותם כל כך קצר, שהבנת שפשוט היד שלו, היא פשוט נוקשה בגלל הקור. לא הייתה לו את הגמישות, לא היה לו את החום בכתף, כן. ונראה לי ששנה הבאה, אם הכל רוצים להגיע לאנשהו, הם יצטרכו להגיע עם יתרון ביטיות לפלי אוף, כי אם יצטרכו שוב פעם לנסוע לניו אינגלנד, או לקנזס, או לכל מקום שיש בו מזג אוויר כזה, אם אנדרו לק מגיב ככה לקור, אין להם מה לחפש.
כן, אני חושב שהמשחק הזה היה מאוד חשוב לקנזס סיטי, כי הם הראו שהם יכולים לנצח משחק במשחק חשוב, גם בלי שמהומז יפגיז לכל עבר. הוא לא מסר לטאצ'דאון במשחק הזה, היו שלושה טאצ'דאון של ריצה,
כן,
לדעתי.
כן, אבל הוא ניהל משמעות... דרייבים ביד.
הוא ניהל דרייבים, נכון, אבל עדיין זה משמעותי, שאתה מצליח לשים נקודות על הלוח מהמשחק ריצה שלך, ושוב, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, שזה בעצם הרנינג בק השלישי שלהם, שמצליח לספק את התוצאות, ומול הגנה לא פריירית בכלל של הקולץ, אז זה עוד אבן דרך משמעותית מבחינתם, ואם יצליחו לבסס את הדבר הזה נגד הפייטריות במשחק שמסתמן שיהיה במזג אוויר מאוד 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 קר, אז זה סופר סופר חשוב, וזה יכול להיות קריטי לגמר ה-AFC. אבל יש לנו 10 דקות כי ברברת על מקווי בלי הפסקה, אז בואו...
כן, זה אני בדיוק. טוב, בואו נעשה הערכה, בואו נעשה תחזית לגבי גמר ה-AFC וגמר ה-NFC. בואו נתחיל במשחק שדעתי יותר מורכב לחיזוי, רמס וסיינטס. איך אתה רואה אותו?
רמס וסיינטס.
שני משחקים נהדרים אגב, נכון? שני משחקים נהדרים.
אני חושב שאוהד הפוטבול הניטרלי צריך להיות מאוד מאוד מרוצה מזה, כי זה באמת המאצ'אפים, ואתה גם מסתכל עליך המאצ'אפים האלה, נראו בעונה רגילה. משחק אחד נתן 100 נקודות, משחק אחד נתן 85-90 נקודות.
זה גם באמת 4 הקבוצות הכי טובות בליגה, בסופו של דבר. כשמסתכלים על השנה הזאת, בסופו של דבר... מהסידים
1-2, כאילו.
בסופו של דבר זה 4 הקבוצות הכי טובות בליגה. הכי מאוזנות.
תראה, לרמז יש יותר חוסרים בסגל שלהם על הנייר. המאזן של הסיינטס בבית, 6-0 עם שון פייטון ודרו בריז, קשה להתווכח איתו.
בעונה שהם יודעים שהיא באמת כנראה הזדמנות האחרונה של הצמד הזה.
כן, ותשמע, במשחק הקודם אתה, לדעתי אתה אמרת ואמרת בצדק, שכל הלחץ היה על הסיינטס וכמעט ולא היה על האיגלס. אני חושב שבמשחק הזה הלחץ הוא במידה שווה על שני הצדדים, כי הרמז בנו קבוצה
סופרבול
אורבסט.
לא ספק.
המון שחקנים על חוזה של שנה אחת ופרנצ'ייז טאגס וכאלה. והסיינטס, מכל הסיבות שמנינו עד עכשיו, גם כן המון המון לחץ עליהם.
עדיין אני חושב שאם הסיינטס יורדים מנוצחים מהמגרש, יש תחושה שההפסד שלהם יהיה כואב יותר.
כן,
מישהו יצטרך להפסיד מן הסתם, כן, אבל לדעתי ההפסד שלהם יהיה
יותר. מול הקהל הזה, והקהל הזה באמת, אתה ראית גם נגד, במשחק נגד האיגלס, איך הוא משנה מהלכים, היה לך שם שלושה מהלכים כמעט ברצף, שהרעש של הקהל היה כל כך מטורף, שהם לא היו מודעים לשעון, והיה לך איזה פול סטארט, והיה לך איזה חוסר תקשורת מטורף בין פולס ובין הרסיברים, שהוא היה נראה שיש ביניהם קשר תת-הכרתי כמעט כל המשחקים עד לשם, ופתאום זה הלך לאיבוד. אז אין ספק שלהפסיד מול הקהל המטורף הזה, זה תהיה מכה יותר קשה.
מחוד לך חידה.
כן.
דעתי התשובה עליה תפתיע אותך. כמה מהלכים השנה מסר דרו בריז מעל 30 יארד? היו לו דרו בריז מעל 30 יארד. כל העונה, כולל הסדירה ושני המשחק פלייאוף.
לא, אני חושב שזה מספר נמוך.
ארבעה בסך הכל. כן. עכשיו, המיתוס שבריז מסוכן בדיפ בול, הוא הוכח כלא נכון. אם הרמז מצליחים לייצר, לסגור את הפערים באמצע, ולהצליח לשלוט איכשהו לנטרל בהגנה את המשחק הקצר של הסיינטס, ולהגיד לבריז, לך לטד גין, לך ל... איך קוראים לרסיבר הרוקי? נו, באחלי השם שלו.
סמית.
סמית. סמית. סמית. כן. לך אליהם, תן להם לנצח אותנו, ואנחנו נטרל את תומאס ואת קמרה.
אבל איכשהו, אתה אמרת בעצמך, אף אחד לא מצליח לנטרל את תומאס, ואני לא חושב שיש להם את הכלים לנטרל את קמרה, כי הליינבקרים שלהם לא כל כך טובים. שוב, אני אגיד את המפתח שאמרתי למשחק קודם נגד הסיינטס, אתה חייב לייצר לחץ מהאמצע.
כן.
כשהם ייצרו לחץ מהאמצע עם פלצ'ר קוקס, כן. הם הוציאו אותו מאיזון, פתאום הוא מתרכז מה שבאמצע, הוא לא שם לב לברנדון גרם שבא מאחוריו ועושה לו סטריפ סק. פורס פאמבל ליתר דיוק.
ובתפקיד קוקס יש לו היום.
אירון דונלד גם.
אירון דונלד
הגדול. של הפסרש. כן. יש להם את הפרסונל כדי לייצר את הדבר הזה, ושמה לדעתי הם ינצחו, יפסידו את המשחק הזה. מהצד השני, הסיינטס בלי שלדון רנקינס, שזה עבודה גדולה בשבילם, הוא גמר את העונה גם כן בסנאפ אחד לפני ברנדון ברוק, זה היה מטורף. אחד אחרי השני קראו את ה-ACL במשחק קודם. אז זה גם משמעותי, זה שחקן עם 8 סקים העונה, והוא גם מאוד חשוב נגד הריצה. מהצד של הסיינטס הם יהיו חייבים לעצור את הריצה, הם לא יכולים לתת לגרלי ולסי-ג'י אנדרסון, ל-1-2-punch הזה, להגיע ל-200 יארד על הקרקע.
אם הרמז מחזיקים 35-38 דקות הכדור, הסיינטס בבעיה קשה מאוד. אגב, הסיינטס לדעתי היה בבול קונטרול של כמעט 40 דקות על האיגלס, נכון? כמה היה?
כן, שיש לך דרייב אחד של 11.5 דקות.
זה בסופו של דבר, החוכמה היא, כמעט ששתי התקפות הן כל כך קטלניות, החוכמה תהיה של ההתקפות לא להבקיע מהר, אלא להפך, דווקא לשלוט במשחק ולייצר דרייבים ארוכים כמה שיותר. זאת אומרת, לפעמים דרייב של 9 דקות שנגמר בפילד גול, הוא טוב יותר מדרייב של 2 דקות שנגמר בטאצ'דאון.
לסיכומו של עניין, אני חייב להגיד שלפני הדיוויז'נל ראונד, אם היית שואל אותי אם הסיינטס ישחקו נגד הרמז, מי ינצח, הייתי אומר לך כמעט בליידן לסיינטס, יש לי אחר תחושה שהרמז לוקחים את זה.
אני חייב להגיד שאני שותף להרגשה שלך. חשבתי שאני עומד להפתיע. הסיינטס נראה כמו הקבוצה הטובה יותר, בריז. אני חייב לדעת שאני לא שותף להתלהבות מיכולתו השנה, את אומרת, שיחק מצוין, הוא קוטבק מעולה, אבל אני לא חושב שאפשר לדבר עליו. הוא בטח שיחק פחות טוב, נגיד, מוונס בשנה שעברה, בטח פחות טוב ממהומז השנה, בטח פחות טוב מבריידי בשנת ה-MVP שלו לפני שנתיים. אני לא חושב שהוא בכלל בעיה בליגה, ברמה הזאת, בשנה הזאת.
הם לא היו חייבים שהוא יהיה כזה מדהים, כי היה להם באמת הרבה משחקים השנה שהמשחק הרקע שלהם היה כל כך דומיננטי, שלא היה צריך לצרוק אפילו ל-200 יארד, והם פירקו את היריבה שלהם.
אני אומר זאת ככה. אם אלווין קמרה מצליח להרכיב משחק של אלווין קמרה, של 9 תפיסות ושני טאצ'דאונס על הקרקע ו-190 יארד פרום סקרימג', זה אומר שהסיינטס שלטו במשחק, שלטו בזמן, וינצחו אותו. זה הסטטיסטיקה שאני אסתכל עליה בסוף המשחק. מה עשה קמרה? כן. יותר מהכל. אני מרגיש שאם סו ודונלד ביחד, מצליחים כמו שאתה אומר, לצופף את המרכז, לא לפתוח את ה... לייצר מספיק לחץ על הקו התקפה, כדי לא לתת לקמרה ולאינגרם לרוץ, אני מאמין שהרמז יכולים לצאת משם ניצחון, ואני מרגיש שיש בסיינטס איזו מידה מסוימת של יהירות, מסוימת, קצת עלה להם.
יהירות, המון.
קצת עלה להם, וזה קצת מסוכן. בפלי אוף, אני חושב שהרמז מגיעים כאנדרדוג, וגם מרגישים קצת אנדרדוג, ולא ספק יהיה מהלכים מפתיעים. אני מניח שגם מקווי וגם שון פייטון מתכננים מהלכים שלא ראינו, חדשים. אז יהיה מרתק בהיבט הזה.
ואני מסכים, time of possession. בטח כשזה משמעותי לסנס, כמו שאתה אמרת, בריז וההתקפה הזאת היא פחות מסוגלת למהלכים גדולים שפתאום נותנים לך טאצ'דאון בדרייב של שתי דקות, ולרמז בדיוק בנויים לדברים האלה.
זה לא ספק.
בטח מול הסקנדרי הזה, שבאמת הוא הפתיע אותי איך הוא הצליח לשתק את המשחק מסירה של האיגלס בחצי השני. הוא כן התעלה על עצמו, אבל אני לא רואה שזה יחזור על עצמו, בטח לא מול ההתקפה הזאת.
תן גם תוצאה, שנהיה עגולים.
31-27 לרמז.
אני חושב שיהיה... יותר נקודות מזה, אני חושב שיהיה 38-31 לרמז. אני חושב שהיא נותן להם ספרד של 6 נקודות.
אוקיי. רק עוד דבר אחד לפני שאנחנו עוברים לפטריוט צ'יפס, אני רואה פה בדיוק ציוץ. ה-LA רמז העונה 11-0 עם ראשינג ירדס 135 ומעלה, 3-3 כשהם לא.
אז הנה, סיג' אנדרסון. טוד גרלי, שוב, צריכים להסתכל בבוקסקור, לראות כמה עשה קמרה, כמה עשו שני אלה, ולפי זה, דעתי שם אני אראה את המנצח.
כן.
טוב, פאץ נגד צ'יפס, אני אתחיל. המוטו של הפאץ מהשבוע האחרון הוא bet against us. וטום בריידי ברעיון אחרי זה אמר, אחרי משחק אמר, אני יודע שכולכם חושבים שאנחנו גרועים, אבל אנחנו בכל זאת פה ואנחנו משחקים ומנצחים.
כן, הוא באמת חושב שכולם חושבים שהם גרועים?
כן. ואני חושב שבלצ'ק, אם יש דבר שאנחנו, אנחנו לא מעריכים את בלצ'ק, אנחנו לא מצליחים לזהות את הדמות שלו בחדרי, ברעיונות עיתונאים, אבל הוא מוטיבייטור מדהים. הוא יודע לגרום להם להתלכד ולהרגיש כמו אנדרדוג, והוא יושב עכשיו בחדר הלבשה ואומר להם, לא סופרים אותנו. הסיכויים שלנו לזכות בסופרבול הכי נמוכים מכל הארבעה. כולם, הספרד הכי גבוה בשני המשחקים הוא על הצ'יפס לטובתנו, עלינו. תסתכלו, אין להם כבוד לקבוצה שלקחה 6 סופרבולים והגיעה ל8 קונפרנס צ'מפיונשיפ גיימס ברציפות חסר תקדים בהיסטוריה של הספורט המקצועני בארצות הברית. ולא, אני מגזים, של ה-NFL. לא נותנים לנו כבוד. והוא מצליח להכניס אותם לזה, וראית אותם ביום ראשון. ראית קודם כל את ג'וש מקדניאלס עושה בית ספר לגאס ברדלי ולאנטוני לין, בית ספר, פשוט, גיים פלן, מושלם, טום בריידי נראה טום בריידי, סוני מישל, פתאום הבנו למה בחרו בו בסיבוב הראשון. מצד שני, הצ'יפס, זה בעיקר בגלל מהומס, זה חיה שהם טרם נתקלו בה ועוד בחוץ.
נתקלו בה בעונה רגילה, הם לא...
כן, אבל אני מכוון בפלי אוף, בחוץ, קבוצה, באמת, מהומז מזכיר לי קצת את העונה השנייה של דן מרינו, מי שזוכר, עונה שבה הוא השתלט על הליגה והגיע לסופרבול והפסיד מול ג'ו מונטנה בפלייאוף, בסופרבול היחיד שלו. אני מריח עונת דן מרינו כזאת משל מהומז, שלוקח בה את ה-MVP כמו מרינו אז, מגיע לסופרבול ומקבל בראש משואל זקן כמו דרו בריז, זה כאילו תסריט המקביל לזה. ומכיוון שאמרנו על הרמז, אז בוא נאמר ש... הגמר יהיה הפטריוטס, הגאון הזקן מול הגאון הצעיר, המוח בלצ'ק מול המוח החדש, מקווי. אני מאמין בסופו של דבר במסורת של הפטריוטס, ברוח שלהם, ביכולת שלהם לייצר פתרונות. המזג אוויר הקר מאוד מאוד בסופו של דבר ישחק לטובתם, לא לרעתם, כי צ'יפס קבוצה יותר טכנית שתלויה מאוד במשחק המסירה.
כן.
ואם אנחנו הולכים באמת למדברים על 10 מעלות פרנהייט שם, שזה מינוס 3, מינוס 5, משהו כזה, אם משחקים מינוס 3, מינוס 5, שאלוהים יעזור לכל השחקנים על המגרש. ובמשחק הזה אני חושב שיש לי יתרון לפטריוטס, ואני כן מאמין ברוח של הפטריוטס בסופו של דבר. כי אם השנה הם לא מגיעים לסופרבול, בקיץ הם הולכים שם להחלטות קשות.
זה הווינר הנצחי מול הלוזר הנצחי, זה בלצ'ק מול אנדי ריד. אני כאילו מאוד רוצה, יש לי המון סימפתיה לאנדי
ריד. גם אני אשמח עם אנדי ריד, אני
מאוד מאוד
אשמח שהוא
יגיע לסופרבול.
אני באמת אפרגן לו, ממש.
לדעתי אם הוא יגיע לסופרבול הוא גם ייקח, אבל אני חושש אחרי מה שראיתי, חושש מאוד שזה לא יקרה. אחרי מה שראיתי, ובעיקר בשילוב של המזג אוויר, שאני מסכים איתך לגמרי שהוא עובד יותר טוב לטובת הפץ, אני קשה לראות אותם מנצחים את המשחק הזה, אתה יודע, מהום, זה כל זה שמפרגנים לו והכל, עדיין, פרסט יר סטארטר, זה ינחת לו באיזשהו שלב. תנחת עליו ההבנה שבונה, אני לא אמור לעשות את הדברים האלה, לא בעונה הראשונה שלי בתור פותח.
זה הרגע הכי גדול בחיים שלו, לא רק בקריירה שלו, בחיים שלו עד עכשיו. הוא פוגש את המאמן הכי גדול בהיסטוריה אולי, פוגש את הקווטרבק הכי גדול בהיסטוריה אולי, במשחק הכי גדול של החיים שלו. אם יש לו ביצים של ברזל, כמו שנראה, זו הזדמנות מצוינת.
יש לו, אבל אם היית משחק את המשחק של אמצע השנה, עם התנאים של אמצע השנה, משחק אותו באירוהד במקום בבית של הפטריוטס, הצ'יפס היו מנצחים, אבל עכשיו הרבה דברים השתנו, גם מזג האוויר, גם הנסיבות. לדעתי הפטס מנצחים.
אוי, אנחנו מסכימים גם פה. תימור, תוצאה?
קצת מבאס אותי, אולי אני אחליף? לא, אני לא יכול. 27-21.
אוי, אני חושב שיהיה משחק מאוד נמוך.
מאוד נמוך? יותר מזה?
כן, 20-17, פטריוטס.
חייבתי שאני ארפתקן, שאני נותן להם 21 נקודות.
לא, לא, 20-17. אני חושב שהולך להיות משחק מאוד מאוד הגנתי, עם לחץ, מזג אוויר קשה, דרייבים ארוכים. אני חושב ששתי הקבוצות הצליחו לעצור את שתי הקבוצות על פילד גולדים, פילד גולים. הכישרון של בלצ'ק הוא לקחת לך תמיד את הנשק הכי טוב שלך. הוא ינסה לקחת או את היל או את קלסי. לדעתי יותר חשוב לקחת את קלסי. אם הוא עוצר את קלסי, יהיה מאוד קשה לצ'יפס לייצר נקודות. מאוד קשה. והמזג אוויר הזה. ואני חושב שהרוח של ה... שוב, אגב, אם הצ'יפס יגיעו אגב לסופרבול, אני אשמח מאוד.
אני מאוד רוצה לטעות.
אני אשמח מאוד. צ'יפס, יופי של קבוצה.
מאוד רוצה שזה יהיה רמז נגד צ'יפס. לא נראה לי שזה יקרה.
טוב, אנחנו ניפגש פה אחרי הגמר הזה, הגמרים, לסכם אותם ולהיערך לסופרבול. נגיד כמה מילים על הפלייאוף באופן כללי ונסכם אותו גם כן. נקווה שאיתי אשכנזי יהיה פה. אנחנו שבוע הבא איתכם, ממשיכים במסע.
יאללה.